אנחנו נלמד קצת ברשותכם על חנוכה. הנושא כמובן המרכזי הוא אמונת עם ישראל, דברים שאנחנו קצת מתחילים להפנים אותם, והגישה היא תמיד אותה גישה, כלומר לדעת מהו הבסיס של אמונתנו, ונראה שהדברים גם כן חוזרים בעניין החנוכה. אז סיור שכתבתי, והוא חלק מהספר. אז יש לנו סיור הזה, וננסה לפתח את הרעיון הפנימי של הסיור. הטבע בתארתו, לפני כישלונו, על ידי חטאו של אדם הראשון, היה כזה שמתוך גבולותיה ומידותיה המצומצמות של הבריאה, יצמח הנצח שהוא בלתי גבולי. משפט קצת קשה, אבל די פשוט נפתח את זה. כלומר, הטבע, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בריאת העולם זה בריאת מידה, בריאת מידות. האינסוף בורא סוף. האינסופיות, הבלתי גבול, קובע שיהיו עכשיו גבולות. אם לא, אין בריאה. מה זה בריאה? מתחיל בבית. בבית יש לי תפיסה. למה יש לי תפיסה? זה מדרגה אחת ועוד מדרגה אחת. יש לי פה מדרגה א', מדרגה ב', יש לי מרחק ביניהם, ואני יכול להעריך, אני יכול לשקול, זה כבד, זה קל, זה רחוק מזה, כמה מטרים, כמה קילומטרים, זה גדול, זה קטן, זה בהיר, זה כהה, וכו' וכו'. תמיד שיש לי שניים, יותר פשוט לי להעריך דברים. יש לי אחד, במיוחד כשהאחד הוא אינסופי. שלוש ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא. מה לנו ולאינסוף ברוך הוא? מה אנחנו יכולים להבין משהו? הזוהר מכנה את האינסוף ברוך הוא, דלת מחשבה תפיסה בכלל וכלל. ששום מחשבה לא יכולה לאחוז, לתפוס, בשום הנושא ובשום נושא, בשום כלל, בשום... אין שום גישה לאינסוף. מה עושה האינסוף ברוך הוא? כדי לאפשר לנו לחיות, לבוא לעולם הזה לחיות, להיברא, אז הוא בורא גבול. כלומר, הבלתי גבול, בורא גבול. וכל העולם שלנו זה בעצם רק מידות. הכל מידות. לכל דבר יש מידה. והמידה של הדבר מגבילה את הדבר ונותנת לה מציאות ביקום. הקלטת הזאת יש לה עכשיו מידות, וכך אני יכול לאחוז בה. אם זה היה רק רעיון, הרעיון הוא כל כך גדול שאין לי תפיסה. לכן כל העולם שלנו זה סיעורים, זה מידות, זה גבולות, תקראו לכם לזה איך שאתם רוצות. הכל אותו דבר. גם הסיור שאני כותב פה נקרא סיור, כי הוא נותן גבול. הוא גם כתוב באותיות, האותיות זה גבול. כל אות מתחילה ונגמרת, יש לה צורה שאין לה חברתה. לכן כל העולם שלנו הוא רק גבולות. הדיבור שלנו הוא גבולות. אני אומר מילה, זהו, זה לא מילה אחרת. לכן הקדוש ברוך הוא, כדי לברוא את העולם של הגבולות, משתמש גם הוא בדיבור. ברוך שאמר והיה העולם. כלומר, הוא אומר מילים, והמילים שהן מוגדרות, שהן מצומצמות, שהן גבוליות, כי זה בנוי מאותיות, לכל אות יש משקל, כל אות יש לה משקל, זה המספר שלה. לאות ב' יש מספר 2, לאות ג' יש 3, לאות ל' יש 30, לאות מ' יש 40, גמטריה. כלומר, לכל דבר יש משקל, מידה, נפח, תפיסה בחלל. לא חשוב איך תקראו לזה, זה הגבול. אז אני חוזר, האין סוף בורא עולם, והעולם הזה הוא רק גבולות. הכל גבולות. זה נקרא מידת הדין. מידת הדין זה דברים שהם מאוד 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 מפורטים, ואני יודע בדיוק איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. זה נקרא מידת הדין. כמו מדים, מידות מנתון מדים. כשאני לובש מדים, זה צריך להתלבש על מידותיי. אני לא יכול ללבוש מדים שהם לא במידה. זה לא הולך. אז כל מידה נותנת אפשרות לגילוי. עכשיו, הטבע של הבריאה הזאת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה הזאת בעלת המידות האלה, הוא נתן לה תכונה. שמה? דבר שאנחנו לא מבינים אותו, פרדוקסלי. שאפילו שזה מוגבל, כלומר הבריאה מוגבלת, היא יכולה בכל זאת, אותה בריאה, לגלות את מה? את האינסוף. האינסוף יכול להתגלות בסוף, בגבול, במידה. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, נכון? קשה לנו להבין איך האינסוף מתלבש בסוף. איך דבר שהוא בלתי גבולי מתלבש בדבר שהוא בעל גבול ומידה. איך נשמה נכנסת בתוך הגוף שלי. אני מבין דבר כזה? זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. אבל היה כישלון. מהו הכישלון? הדבר הזה לא נשאר בצורה כזאת. למה? כי היה באמצע, בתהליך, חטא. חטא מלשון החטאה. מישהו פספס משהו, הכתיר את המטרה. וזה כמובן חטא אדם הראשון וחווה. לא ניכנס עכשיו לחטא, אבל הרעיון חשוב לנו. אחרי החטא, מה קרה? אותו טבע שהקדוש ברוך הוא ברא, אותו עולם שהקדוש ברוך הוא ברא, שמתוך הגבול אני יכול לגלות את הבלתי גבול, פתאום לא יכול יותר לעשות את העבודה הזאת. זאת אומרת, כל דבר שעכשיו הוא גבולי, למשל השולחן הזה הוא בעל מידות, אני כבר לא רואה את האינסוף בתוכו. קשה לי מאוד לראות את האינסופי בסוף. אני לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בכיסא. איפה אני אראה את הקדוש ברוך הוא? בדבר שהוא רוחני מאוד, שהוא לימודי מאוד, פנימי מאוד, אבל בדבר שהוא גשמי, קשה לי מאוד לראות את הקדוש ברוך הוא במשקפיים האלה. אני יכול לראות את האינסוף פה? קשה מאוד, לא פשוט. זה מה שקרה אחרי החטא של אדם הראשון. כלומר, לפני החטא, כל דבר שהיינו מסתכלים עליו, היינו רואים את האינסוף בתוכו, חי בתוכו. אדם הראשון היה רואה פרה, היה רואה את האינסוף שממלא את הפרה, כדי כך שהוא נתן את השם של הפרה וקרא לה פרה. איך הוא ידע? הרי אדם הראשון נתן שמות לבעלי החיים ולכל הדברים. הוא הגדיר את הדברים. איך אפשר להגדיר דברים? אתם יודעים, אדם שחכם זה אדם שמגדיר. מי שלא חכם לא יודע להגדיר. כל מילה הוא יגיד, זה לא יודע, כזה, כאילו, כל מה שאומרים היום, כל שתי מילים כאילו, זה כזה, ולא יודע, זה מילים, אתה מבזבז לפחות 70% מהמילים שלך על שטויות. אתה לא יודע להגיד מילה, כן? ועוד מילה ועוד מילה ברצף ובבניין. אתה צריך תמיד תוספות שלא קשורים בכלל. למה? כי ההגדרות הן קשות. קשה להגדיר דברים. החכם יודע להגדיר דברים והוא לא צריך ללכת לא ימינה ולא שמאלה. כשהוא אומר מילה, המילה הזאת היא בוז. היא מתלבש. זאת החוכמה. חוכמה זה כוח ההגדרה. אדם הראשון הייתה לו חוכמה אלוהית. והוא ידע להגדיר, כשהוא ראה דבר חי מול העיניים, הוא ידע לומר זה חתול. כלומר, שירוף של חץ, סף, וו, למד. ארבע אותיות, זה מה שמחיה את החיה שעומדת מול העיניים של יחסף. כוח עצום. כתארו לעצמכם שאתם לא יודעות, ואני מביא לפניכם איזה אלמנט, כן, עצם, ואני אומר לכם, תגבירו לי את זה עכשיו. איך אתה מציא שם שמגדיר את הדבר? קשה מאוד. אדם הראשון ידע לעשות את זה. למה? כי הוא ידע לגעת במהות של כל דבר. איך? בגלל שהטבע נברא בצורה כזו, שהקדוש ברוך הוא, בתוך הטבע, אפשר את גילוי האינסופי. אז זה חוזר פשוט למילה הראשונה. הטבע, בתארתו. כלומר, הטבע המקורי, הטהור, לפני כישלונו, לפני שהוא בכישלון, לפני שהוא בסבירה, לפני המצב המקונקל, על ידי חטאו של אדם הראשון, כן, שקלקל את זה, היה כזה, הטבע היה כזה, שמתוך גבולותיה ומידותיה המצומצמו של הבריאה, מתוך המידות והצמצום של כל הבריאה, נצמח הנצח שהוא בלתי גבולי. הייתי יכול לראות נצח. נצח זה דבר שהוא ללא גבול, נכון? ממשיך. אז הייתי יכול לעשות את הפרדוקס הזה, את הסילוב הזה, בין דבר שהוא מאוד סגור, מאוד מצומצם, ואין סוף. כלומר, שלפני החץ, ניתן היה לראות את האין סוף כביכול, גם בחומר הגשמי המוגבל. אלא, שגרם החץ, הקדים וסיבש כל המערכות. ומאז, בגלל החטא הזה, כל מה שנולד מהגבול והמידה הוא הפסד וחידלון. מאותו יום, מאותו חטא, אני כבר לא יכול לראות את האינסוף, אני רואה רק התרחקות והתרחקות מהאלוקי, ואני רואה רק גשמי וגשמי יותר וגשמי יותר. כלומר, אני לא יכול לדעת ולהבין איך האלוהים מופיע בכוס מים. אני לא רואה את זה, אני רואה חומר. קשה לי לראות את האנרגיה שבתוך החומר. תגידו לי היום קצת יותר כאן, נכון? נכון. כי אנחנו חוזרים לתיקון. לפני שאני מדבר על החזרה לתיקון, כן, אנחנו בדורות האחרונים, לכן גם המדע יתחיל לראות בתוך הסוף, בתוך החומר הסופי המוגבל, אין סוף. היום אפשר להיכנס על ידי מכשירים משוכללים, לראות את התאים, את המולקולות, את האטומים, ואנחנו רואים ורואים ומאוד דואגים, כי המדע היום רואה שבכל דבר קטן שחשבתי שהוא מוגבל, פתאום גם אין סוף נשאר בשמי. אין סוף דברים, כל הגודל מתלבש בקוטן. כל דבר קטן מגלה אינסופיות. כי הרי אתה יכול להגדיל עוד יותר את המולקולה הזאת, ואתה פתאום נמצא בעולם שלם. ואם היית קטן, קטן, קטן מאוד, אפילו האטום שנראה לך כדבר הכי קטן, אתה בכלל בעולם אינסופי עוד. אז זה מפחיד מאוד היום את המדע. כי בעצם אין שום דבר מוגבל. הכל אינסופי, בכל דבר, איפה שלא תלך, אתה צריך רק מכשירים כדי לראות את זה. אבל אם יש לך את המכשירים האלה, אתה חודר פנימה לתוך החומר, ומה אתה מוצא שם? אינסוף. אינסוף. אז כדי כך שאם הייתי יכול לצמצם את עצמי, ולעשות מעצמי קטן, 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 הייתי יכול אפילו לעבור דרך הקיר. למה? כי מתברר לי, אני מאוד מאוד קטן, שהקיר הזה בכלל לא חומר. למה הוא לא חומר? כי רוב מה שמרכיב אותו זה חלל. בגלל שאני גדול ורואה את הדברים בגדול, אז אני רואה הכל סגור. אבל אם אני מגדיל לכם עכשיו את הקיר במצלמה מיוחדת, אתם תראו שהמולקולה הזאת נמצאת פה ואחרת פה. ואני יכול לעבור באמצע, מלא אוויר, מלא חלל פנוי. ואני נכנס מפה ויוצא מהצד השני בגינה. אתם מבינים? החומר הוא לא סגור. היום המדע אומר שאני יכול לצמצם את כל כדור הארץ, לדחוס אותו, ולשים אותו על הספיץ של מחט. זאת אומרת שרוב כדור הארץ הוא חלל. זה מפחיד.
אז אנחנו רואים חומר, לכאורה סגור.
לא, זה לא נכון.
זה הכל אילוזיה.
אילוזיה זה יוצא בעברית, כאילו זה היה. זה אילוזיה, זה לא נכון.
כלומר, אנחנו תקועים במנגנונים שזה לא נכון. השולחן הזה מלא אוויר. אז אני רואה חומר קטיע. אבל לפני שהגענו למצב הזה, העולם היה מאוד פרימיטיבי. קשה מאוד להבין. אז אני חוזר לשיעור. אלא שגרם החטא הקדום וסיבס כל המערכות, ומאז כל מה שנולד מהגבול והנידה הוא הפסד וחידלון. והנה, אז מה קורה? אנחנו עבודים. אם היה הטבע הראשוני, הבראשיתי, כזה שאפשר לראות את האינסוף בתוך הסוף, ועכשיו הכל הסתבס, היה חטא, מה אני אעשה עכשיו? אמרנו, נגמר הסיפור. האם יש לי איזה משהו שנשאר מאותו מנגנון? או שהכל עבוד? אפשר לחזור לזה איזה פעם? לטבע הזה? כדי לחזור לטבע שכבר היה בנעלם, חייבים להסעיר שריד. כי מאיפה אני אתחיל מההתחלה? אני חייב שריד מאותו זמן, מאותה תקופה בראשיתי, שממנה, מאותו שריד, מאותו מקום, אני יכול לחזור פנימה ולחזור למצב האידיאלי הראשון. והנה הקדוש ברוך הוא, בטובו הגדול, הפעיר מן הסדר המקורי הטהור עצם לוז אחת. קראתי לזה עצם לוז. אתם יודעים שיש בגוף האדם עצם שנמצאת פה. והיא נקראת עצם הלוז. מה יש? נכון. היא ניזונת, אותה עצם, משום ארוחה היא לא ניזונת של כל השבוע. זאת אומרת, אין לה בכלל הנאה מכלום, ובגלל שהיא לא נהנות משום דבר בשבוע, אלא מסעודת שבת בלבד. ומכיוון שסעודת שבת זה סעודה של קודש, אז אותה עצם נשארת תמיד נצחית. שום דבר לא יכול לשבור אותה. הפטיש הכי חזק בעולם, המכונה הכי כבדה בעולם, ניסו לסבור את העצם הזאת, היא קטנה מאוד, וכשכל העצמות כבר נעלמו בתוך הקבר, העצם הזאת נשארת כמו אבן חזקה ששום חומר בעולם לא חזק ממנה. תשימו אותה במים רותחים, שנה, שנתיים, ארבע שנים, לא קורה כלום. המדע מסתגע מהעצם הזאת. זימה, הקדוש ברוך הוא ברא עצם כזו. אלא שכנראה שכדי לחזור לתחיית המתים, הקדוש ברוך הוא חייב במרכאות לקחת את העצם הזו וממנה לבנות את כל הגוף מחדש. כלומר, תמיד יש עצם שנשארת, מדרגה, נקודה שנשארת, שלעולם היא לא מתבטלת. וזה הזיכרון של המצב הטוב הראשון. גם בשטח יש לנו אותו דבר. עכשיו דיברתי על גוף האדם. הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות לנו בקרוב את בית המקדש השלישי. מאיפה הוא יבנה אותו? צריך עצם לוז, אותו דבר, רק מבחינת שטח. איפה זה העצם הזאת? הכותל המערבי. הכותל המערבי זה העצם לוז של בית המקדש. הכרבת את כל בית המקדש, הרסת הכל, שרפת הכל, נשארה עצם אחת, תקועה להם בגרון של כל אומות העולם, והיא הכותל המערבי. אפשר להחריב את הכותל המערבי? אין אפשרות כזאת. אפילו באופן מדעי קשה מאוד להרוס את המקום הזה, ואי אפשר להרוס אותו. חכמים מבטיחים לנו שהמקום הזה נשאר לעולם. עובדה. כל הבית המקדש הלך, אבל זה לא. זה נקרא שריד. בית מקדשנו. מה רצית לומר?
חניקה. כן. הכל להרוס?
יפה מאוד. בדיוק. זה הסיור. כן? עכשיו אנחנו מבינים שתמיד הקדוש ברוך הוא משאיר נקודה אחת שממנה הכל מתאפשר בחזרה. הכל נבנה מחדש. ולכן, עכשיו אנחנו חוזרים, הקדוש ברוך הוא השאיר מן הסדר המקורי הטהור עצם לוז אחת שיש בה עדיין מסגולת הטבע בטהרתו הראשונה. עצם זו היא עם ישראל. אתם מבינים? מה זה עם ישראל? עם ישראל זה שריד של המצב הבראשיתי, הטהור, שמה? מה הייתה סגולתו, אתם זוכרים? שהאינסוף יכול להתגלות בו. אמרנו שהטבע בראשונה היה באופן כזה שאינסוף יכול להתגלות בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא העלים את הכל, כי היה חטא, הכל נפל, הכל התמוטט. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר שריד אחד, עם ישראל. תיקח את עם ישראל, הוא אותו כוח של נצח ישראל לא ישקר. הוא נשאר תמיד, הוא לא יכול להיעלם. כל מי שיבוא לסבור את העצם הזו, עצם לוז, שזה נקרא עם ישראל, לא יצליח לעולם. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כל אומות העולם נעלמו אחת אחרי השנייה, עם ישראל תמיד ממשיך בכל ההיסטוריה, ולעולם לא נגמר. זה מבהיל את כולם. זה מין מציאות כזאת, אמת כזאת שמפחידה. אתה יכול להרוג אותו, אתה יכול להכניס אותו לתאים, אתה יכול לשרוף אותו. כל מה שלא תעשה, הוא עדיין פה. עם ישראל חי וקיים. מפחיד. מפחיד את אומות העולם. אנחנו נצחיים. יש בנו תכונה של נצח ושל אינסופיות. עובדה. נשמת עם ישראל היא שארית הפלטה. הזיכרון המוסרי היחיד שנשאר בעולם. אנחנו הזיכרון כמו עצם בגרון של כל אומות העולם של המוסר. כלומר, אתה רוצה לעשות שטויות, יש לך יהודי בחבורה, הוא כמו עצם בגרון שאומר לך, אתה לא יכול לעשות את השטות, יש לך את המוסר מול העיניים פה. שובר להם את המצב רוח. עם ישראל מוסרי מדי בשביל העולם הזה. ולכן, תמיד ינסו ללכלך אותנו, כדי שלא נהיה כל כך מוסריים, לכאורה. אבל זה לא נכון, זה לא עובד. ולכן כל תזוזה קטנה שאנחנו עושים, אתם רואים? גם הם מלוכלכים, הם כמו כולם. הם לא מוסריים. תמיד ינסו לסבור, לשבש את המראה הטוב שלנו. זאת הבעיה. לכן כשמתקיפים אותנו שנים על גבי שנים, אף אחד לא מדבר. אבל אם אנחנו מתקיפים בלי כוונה כדי להגן, פתאום, איך זה יכול להיות? הרי אתה מייצג המוסר? אסור לך. כולם מותר להם, אתה לא. דבר שהוא בלתי נתפס בשכל, ואנשים שואלים ריבונו של עולם. הם באים בכוונה תחילה להרוג, ואני רק להתגונן. וכולם תמיד נופלים עליי, יוונים נקבצו עליי. אזי בימי חשמנים. אותו דבר גם היום. כלומר, הזיכרון המוסרי היחידי שנשאר בעולם הוא כדברי הנביא שמואל א', וגם נצח ישראל לא יסכר. נצח ישראל. מי זה נצח? הקדוש ברוך הוא נקרא נצח. וישראל יש לו את התכונה האלוהית הזאת של לא יסכר. מה אם צריך הפסוק? נצח ישראל לא יסכר ולא לא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, אומר הפסוק. תשימו לב. נצח ישראל לא יסכר ולא ינחם, כי לא אדם הוא. זה לא סתם אדם. זה מדרגה רוחנית שהיא למעלה ממדרגת אדם. התכונה האלוהית שבישראל, יש בה כוח לגלות נצח. בשביל מה באנו לעולם הזה? רק לדבר אחד, לגלות את הנצח בעולם המוגבל. כלומר, לחזור לטבע כמו שהיה
במקורו. כל תנועה, כל דבר שאני עושה בעולם הזה, אני חייב להיות בדאגה לעניין הזה. לדאוג תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד, אומרים חכמים, למה? לדאוג לזה שהקדוש ברוך הוא האין סוף הזה יתגלה בעולם שלי. אז זה יעבור דרך כל מה שאני עושה בחיים שלי. לדאוג האם חסר למישהו משהו. לדאוג האם עשיתי את מה שאני צריך לעשות כדי להעביר את המסר הזה האין סופי כאן בעולם הזה. לדאוג שכל יום שעובר אני עושה משהו כדי לקדם את התהליך הזה, שנקרא גאולה, שהוא בסך הכל מה? גילוי האור האינסופי הזה בסוף, בחומר. לגלות את הגודל בקוטן. זה מה שאני צריך לעשות כל היום. מן הבוקר עד הערב וחוזר חלילה. בשביל מה? כי זה תכלית הבריאה. בשביל זה נוצרתי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בשביל זה הבאתי אתכם למציאות הזאת של העולם, רק כדי לספר את תהילתי. לומר את שמי בעולם. אתה לא עושה את העבודה הזאת? בחירה חופשית שלך כאדם פרטי. כלומר, יצאת מהעסק. יש נהר גדול שזורם, שזה התקדמות הגאולה, שאתה, אדוני הקטן, או גברתי היקרה, החלטת ללכת נגד הזרם עם ספינה קטנה ומסוטים. ראיתם פעם משוגע כזה? נהר זורם בעוצמה של מיליונים של קוב מים בשנייה, והוא עם חסקה מול הזרם. כן, האדם הזה תוך שנייה נעלם, נכון? מכוח המשיכה הזאת. כלומר, תהיה חכם אדוני. הזרם הזה הוא הרבה יותר גדול ממך. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? תפוס גל. עם הזרם, באותו כיוון, אתה אפילו לא צריך להשתמש במשוקים שלך. כל תנועה קטנה שלך, אתה מתקדם ב-200 קילומטר לשעה. אתה עם הזרם. אבל הזרם הנכון, האלוהי. רק בדבר הזה יש לנו בחירה חופשית. רק בזה. או שאני נגד הזרם, או שאני הולך עם הזרם, זהו. או שאני סוגר את עצמי ולא מגלה את מה שיש בי, או שאני זורם עם הזרם שזורם בי. בלי לשאול אותי בכלל. נולדתי יהודי? נקודה. נקודה. אני כבר בתוך הזרם הזה. או שאני מסתתף, או שאני סוגר את הדלת, לא רוצה להסתתף. בעיה שלך. אין שום בעיה. הזרם ממשיך. אתה רק מתחוץ לסיפור. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, תפר בעיקר. אתה כבר מחוץ למערכת חז ושלום. כלומר, אין לנו הרבה מה לעשות. אין לנו מה לחפש. אנחנו לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא בשום מקום. הוא כבר מצא אותנו. אין מה לחפש. הוא הבא אלינו בהר סיני. נתן לנו את התורה. וחיי עולם נטע בתוכנו. ומה אני צריך לעשות? פשוט? לגלות את זה, נקודה, לא להפריע, לא להפריע, הכל נמצא בי, אל תפריע בבקשה, אל תפריע. וכל תנועה שהיא נגד הזרם הזה, זה רק הפרעה. אתה שם וילון, אתה שם מקל, אתה שם מסמר, אתה חוסם את הדרך, אתה שם מקלות בגלגלים, אבל אתה לא עושה כלום, אתה רק משבש את החיים שלך, כי הזרם כל כך חזק, שאיתך או בלעדיך, הוא מתקדם ומקדם את תהליך הגאולה. אז צריך להיות קצת חכם. עדיף להיכנס לרכבת הגדולה הזאת, לזרם הגדול הזה, וללכת עם אותו זרם, זרם אלוהי. זה נקרא נצח. זה גם ניצחון. על זה נאמר בישעיהו מנדימן, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. זהו הכלל הנשמתי הגנוז בישראל, זה מה שיש לנו. יש לנו את הכלל הזה בנשמה. תמון וחבוי הוא בסתר סתרים. המדרגה הכי פנימית שלי, הנקודה הכי הכי פנימית שלי, הכי זהותית שלי בפנים, היא קודש. היא אור גדול. וקודש הקודשים שלו, זה הקודש הקודשים שלנו. בית המקדש זה לא סתם בית בירושלים, על הר הבית. זה כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את בית המקדש עם קודש הקודשים שלו בפנים. כל מה שיש בבית המקדש יש בנו, תדעו לכם. יש לנו קודש הקודשים? כן? זה החלק הכי פנימי שבנו, הנשמתי. יוצאים מקודש הקודשים? תדמייני, תעצמו את העיניים, מה קורה כשיוצאים מקודש הקודשים? מה רואים? אדם שנמצא בקודש הקודשים ויוצא עכשיו, נגיד שאני כהן גדול, אני יוצא מקודש הקודשים, מה אני רואה ימין, שמאל ואמצע? בצד ימין אני רואה שולחן, בצד שמאל אני רואה מנורה. מול העיניים באמצע אני רואה מזבח הקטורת. מה זה כל האלמנטים האלה? דברים פרימיטיביים? לא. יצאתי מקודש הקודשים, אני צריך לתרגם את היציאה שלי מקודש הקודשים למציאות. אז מה יש לי מיד? שולחן. בטן. צריך לדעת איך אני אוכל. מנורה. שכל. צריך לדעת איך אני חושב. אז המנורה שמחוץ לקודש הקודשים, היא מראה לי את כוח השכל של האדם, איך הוא מתרגם את מה שהיה בתוך קודש הקודשים, איך הוא מתרגם את זה למציאות. אז זה עובר דרך השכל, ומול השכל יש שולחן, עם לחם הפנים. כלומר, גם כשאתה אוכל בשולחן וממלא את הבטן, גם זה חלק מהקודש. תדע איך לעשות את הדבר הזה. זה מזבח הקטורת שמחבר בשניהם, קטורת בארמית זה קשורת, הטד והשין זה אותיות מתחלפות, כלומר, מזבח המקשר בין המדרגות, בין השכל לבין הבטן שלי. ואוי ואבוי, כשאני אוכל במסעדה, אני רק ביטלי, וכשאני לומד תורה, אני רק שכלי. אוי ואבוי. בכל לימוד ובכל דבר שאני עושה, אני צריך לשלב את כל המדרגות של הנפש שלי. אני צריך להתרגש בלימוד, אני צריך לבעור בלימוד, אני צריך להיות שכלי בלימוד, ואני צריך להיות מידתי בלימוד, וכו' וכו' וכו'. כל המדרגות שלי משתתפות. כמובן שיש אחד שהוא בעל הבית. באותו זמן, למשל בלימוד, מי בעל הבית? השכל. אבל זה לא אומר שזרקתי את הרגל, שזרקתי את המידות, שזרקתי את הדמיון. לא. הכל מסתכל. אם לא, אני חולה רוח. וכשאתה אוכל, אתה לא רק בטן בולעת. אתה גם שכלי, אתה גם מידתי, אתה גם רגשי, וכו' וכו' וכו', הכל חוזר. אבל מי בעל הבית שם? הבטן. הבנתם איך זה עובד? אסור להבדיל ולהפריד בין המדרגות, להפריד ולהבדיל. לכן יש לנו נקודה פנימית בקודש הקודשים. ואין שום אומה ולשון יכולה לתמאו. כלומר, יש לי מדרגה בנפש ובפנימה, ששום דבר זר לא יכול לבוא לסבק, לפגום, לסבור, כמו עצם הליף. אף אחד לא יכול לבוא לגעת בזה. זה לא שייך לאף אחד, אף אחד לא רואה את זה אפילו. לא מסוגל לראות את זה. אתם יודעים למה? כי זה שייך רק למי שזה שייך. יש מטבע של 10 שקלים על הרצפה, יכולים לעבור כמו במנהטן, 10 מיליון איש, ואף אחד לא יראה את המטבע הזאת, רק אתה. למה? היא מחכה לך, מ-8 בבוקר כבר עברו פה 20,000 איש, אף אחד לא ראה, כולם דרכו עליה. אתה בא אומר, וואי, מטבע, היא שלך. היא הייתה שלך מההתחלה, היא חיכתה לך. יש מיליארדים של תפוחים בשוק. רק 10,000 מגיעים לשוק מחנה יהודה בירושלים, ורק אחד מחכה לך בשוק, תפוח. כשאתה מתקרב אליו בשוק, הוא עושה לך. הוא קורא לך. ואתה אומר, זה מוצחים בעיניי. למה? כי הוא שייך לך. שמה יש לך עבודה. אברהם אבינו נכנס למערת המכפלה ורואה את אדם הראשון, אור גדול. עפרון, שהמערה שלו, נכנס למערה, הוא רואה מה? חושך, כלום. למה? מי ששייך לו הדבר, אז הוא רואה את הדברים. אברהם אומר לו, אני קונה. הוא אומר, מה אתה קונה? חור באדמה, הכל שחור פה. הוא אומר, עזוב, תן לי, אני קונה פה. ככה זה בחיים. הדברים שייכים לבעליהם. אף אחד לא יכול לגנוב לכם את מה ששייך לכם. אף אחד. זה אמונה אמיתית פשוטה. מה שאתה צריך להרוויח, אתה תרוויח. אף אחד לא יקח לך את הפרנסה, אף אחד לא יגנוב לך משהו, אף אחד לא יבוא וזה 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 וזה. כל בלבולי מוח, שטויות במיץ עגבניות. מה ששלך, שלך ותקבל אותו. אל תפחד. היוונים נכנסו לבית המקדש, אומרת הגמרא, ותימאו את כל הסמנים. זה נכון או לא נכון? לא נכון, אבל הגמרא אומרת, נכנסו להיכל ותימאו כל הסמנים. ככה כתוב, מסכת שבת דף 21. הם חשבו, בעיניהם זה היה הכל, הם כבר חיסלו את כל הסמנים. אתם יודעים מה זה סמן? סמן זה חוכמה. סמן זה מדרגה עליונה שהיא למעלה מן הטבע. סמן זה מספר 8. סמן זה נשמה, זאת הנוציות. סמן זה נשימה. כל זה הם רצו להרוס. כל זה הם רצו לתמה. מה זה לתמה? לאטום. תומעה זה אטימות, אותו דבר, זה טמטום, ונטמטם בה. אתה הופך להיות מטומטם כי אתה אטום, כי שום דבר לא נכנס לחודר פנימה. אפשר להיכנס לעשרה שיעורים, מיליון שיעורים, ואתה כמו בול עץ, לא מבין שום דבר. שום דבר לא חודר לך לתוך המציאות שלך. למה? כי אתה סתום, אטום, חתום, תמות. תפתחת. תפהר את עצמך, תתיר את האיסורים האלה שנאסרת בהם, בכבלים האלה, ואתה תראה כמה הזרם הזה יחדור לך למציאות, אתה לא תאמין. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. נכנסו היוונים וקימו את כל הסמנים. נכנסו החשמונאים אחריהם, גם הם שחקנים. מסוג 8, 8 ימים. כל 8 ימים. בני בינה ימי 8. 8. נכנסו החשמונאים ומצאו פח אחד של סמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. למה הם לא ראו את זה? למה היוונים לא ראו את זה? אי אפשר לראות את זה. זה הנשמה הפנימית של עם ישראל. פח אחד. הדיוק הוא על המילה אחד. זה מילת המפתח. למי שייך האחד הזה? למשלת ישראל. היוונים יכולים להסתכל על הפח הזה ולא לראות אותו. כמו שאפרון נכנס למערה ולא ראה כלום. אתה לא צריך לשים את העיניים, הוא לא יראה. תשים לו את זה מול העיניים, הוא לא יראה את זה. כי זה לא שייך לו, זה לא העולם שלו, הוא לא מודע לזה, הוא אף פעם לא יגע בזה, והוא לא יבין בכלל על מה אתה מדבר. זה כמו להכניס ילד לחדר הזה, שהוא בן 3, הוא לעולם לא יראה את הספר הזה, כי זה לא מדבר אליו. הוא יראה את זה, כי יתחיל לשחק עם זה. זה מה שמאמין אותו. ותגיד לו, מה היה בחדר? הוא לא ראה כלום, לא את הספרים, לא את המנורה, לא כלום. רק דבר אחד, או את טבע עתיד, וזה מעניין אותו, או את האלמנט הזה, או איזה דבר שמצא חן בעיניו. וכשיהיה גדול ב-20, הוא יספר לכולם, פעם נכנסתי לחדר שלא היה בו כלום, רק קיר כחול. ותזכרו בזיכרונות של ילדות, יש לכם תמיד איזה משהו אחד שיתלבש לכם במוח ותגידי לאבא ואמא, יגיד לכם, לא נכון, אני לא זוכר בכלל. למה? האבא ראה 10,000 ספרים, ולנורות, ועתיצים, ונורות, וזה, והוא ראה דבר אחד, ויגיד לאבא שלו, אבא, אתה זוכר שנכנסו לחדר הזה עם הקלטת? היוונים לא יכולים לראות מה שלא שייך להם. זה שייך לעם ישראל. כאן תמות סודו של פח השמן האחד, שנמצא בהיכל, פח אחד במרכאות, שבא לרמוז על הסגולה האחדותית, החומר הרוחני שממנו עשוי עם ישראל. כמובן, פח זה נשאר תמיד חתום בחותמו של הכהן הגדול.
הקדוש ברוך הוא.
כן, הכל במשל ונמשל. מסעו פח אחד שהיה חתום בחותמו של הכהן הגדול. הנשמה שלנו היא הפח הזה, פח סמן, מלשון נשמה, חתום בחותמו של מלכו של עולם. זה הכהן הגדול. הקדוש ברוך הוא נקרא כהן גדול. אשר על כן, למרות שפרצו היוונים וקימו כל השמונים שבאחד, לא הגיע ידם הטמאה לפח השמן האחד. הם לא יכולים להגיע לאחד. למה? הם נמצאים בריבוי, בפיצול. הם לא יכולים להבין מה זה אחד. המילה אחד, המושג אחד לא נתפס להם בראש. ואנחנו כל יום מאז אנחנו יודעים, שמר ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אנחנו מתרגלים, מתחנכים לאחד. הם לא יודעים מה זה אחד. אצלם זה אלוהים אחרים, זה ריבוי. אלוהי השמש, אלוהי הים, אלוהי היבשה, אלוהי הזה, אלוהי זבור, אלוהי הקיף, אלוהי הכסף, אלוהי הזהב, וכו' וכו' וכו'. כל דבר יש אלוהים קטנים. אנחנו יש לנו אלוה אחד ששואט על הכל. האחדות הזאת היא בלתי נתפסת אצל אומות העולם. לכן הם לא יכולים לראות את הפח הזה שנמצא בתוך האחד. ולא חיללו, כי חיצוניותם רחוקה היא מאוד מתמימיות נשמת ישראל, ולכן כלל לא השיגו מדרגה זו ואף לא ראו אותה. אין חשש. הפח הזה לא היה באיזה מגירה. שתבינו טוב, מי שהכביא את זה מתחת לבלט אוצנה, לא יודעים אולי איזה יום אחד יקנתי איוונים. לא. זה רמז, זה סוד. את הפח הזה לא יגלו לעולם. הוא באמצע החדר. לא רואים אותו. את הנשמה שלנו הפנימית אף אחד לא יכול לגעת בה. אף פעם לא תיגמר. אף פעם לא תחוסל. זה נצח. יכולים להרוג יהודים פיזית. בנשמה הזאת, בפח הזה, לא יגעו אף פעם. ממצב זה של חיליון והסתר. היו לכאורה בלתי נמנעים בשביל ישראל. כלומר, עבודים, עבודים. אימפריה שלמה נגד משפחה קטנה של כמה אנשים. נגמר, עבוד, נכנסו לבית המקדש, מה אתה רוצה לעשות מזה? הכניסו שם חזירים, תימו את הכל. יש בכלל מצב לחזור לדבר הזה. אדם רגיל מן השורה היום, מה היה אומר? עזוב, אני כבר מיואש. אין כבר מה לעשות, נמאס לי, כל החיים שלי אותו דבר. נכנסו הם להיכל. זה הכוח. כשיש לך מצב כזה בחיים, כשיוונים נקבצו עליי, כשאתה מרגיש מכל הצדדים שבאים ותוקפים אותך, וזה, מה אתה צריך לעשות? להיכנס להיכל. ומה אתה צריך לעשות? כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה זה רמז, רבותיי, זה רמז. יש בעיות בחיים, צריך להיכנס להיכל, לחזור לפנימיות המקורית שלי, להפסיק להסתובב ולשאול ולבקש מכל אחד מאין יבוא עזרי. העזרה הגדולה באה מהפנימיות הכי פנימית שלי, כשאני מוצא את פח השמן האחד בתוך גנזי משפטי. זאת העזרה האמיתית. נכנסו להיכל ושם אתה חייב למצוא, כי זה קיים, זה נמצא. ומצאו את הפח ששייך לנשמתם. כלומר, את השלמות. אתם יודעים שמספר שלם בתורה זה 100. זה גמטריה פח. הם עשו 100. הם עשו את ה-10 כפול 10. אין יותר מזה. תיכף. וממנו, רושים, נכנסתי, חדרתי פנימה. ואני יכול להדליק את הסמן עכשיו. אני מדליק את כל החיים שלי מחדש. כל מה שהיה בתוך החושר, כל הזבל והלכלוך, כל מה שנפלתי בו, כל מה שהתייאשתי. כן? שום דבר. מעט או דוחה הרבה חושר. מצאת את הפח? תיקח את הפח הזה. יש בו שמן תדליק. אבל אין בו כלום, הוא מספיק רק לכלום. אל תדע, תפיק. יום עובר, יש לך עוד שמן. עוד יום, עוד שמן. עוד יום, עוד שמן. כמה ימים? 8. מה זה 8? אין סוף. אנחנו רק עושים 8 ימים שמן מזמן. האם צריכים לעשות חנוכה כמה? כל הזמן! כל הזמן! 8 זה כל הזמן, תבינו. זה לא מוגבל בזמן. אנחנו עושים 8 רק לזיכרון באלמה. אבל חנוכה זה כל החיים שלנו. כשאתה אומר 8, זה תמיד, זה בלי סוף. נכון. אנחנו מרגילים את התינוק היהודי להיות קשור למדרגה הזאת האינסופית. מיד כשהוא בן 8 ימים. כל ילד קטן יהודי הוא כבר קשור לאינסוף הזה. הוא מחונך באינסוף הזה. אתה תדבר איתו כשהוא יהיה בגיל 10, בוודאי, אני יודע, בתוך גנבי נשמתי יש לי את זה. ילד קטן יהודי יודע את זה. לא בגלל שהוא למד בתלמוד תורה, באופן בסיסי טבעי יש לו את זה. ולמרות, כן, ממנו הדליקו מחדש את המנורה. מה זה חנוכה? על שם מה? למה זה קשור חנוכה? למנורה של בית המקדש. מה עשו עם השמן כשמסעו את השמן? הדליקו את המנורה. זהו. אז אני היום בבית מדליק אותו דבר. פשוט מאוד. עדות לכל באי עולם של השכינה השורה בישראל. ככה כתוב. ולמרות שלא היה בפח השמן להדליק אלא יום אחד בלבד, הדליקו ממנה 8 ימים. ומה שנראה כמוגבל בכמות ובזמן, מגדלה ככוח נצחי ובלתי גבולי. כלומר, אני חזרתי פה לתיקון של התחלת הסיור. הטבע בטהרתו לפני כסלונו. בתוך הגבול, הרי שמן מצומצם עם כמות, גילתה לי שיש אין גבול. נצח. זה יכול להמשיך לבאור בלי סוף. איך יכול להיות דבר כזה? זה לא טבעי, זה לא נתפס לי במוח. ברוך השם. אתה לא יווני. ליווני, מה שלא נתפס במוח הוא דורס. היהודי לא. היהודי יודע שיש סדר אחר שהוא אלוהי, שלא נתפס בטבע האנושי. והוא האמיתי הסדר הזה. זה לא בגלל שאתה לא מבין, אדוני הקטן, זה לא נתפס לך בשכל שאתה דוחה את זה. אתה פשוט מוגבל. אתה לא רואה.
בעצם
התיקון הזה הוא גם אין לו המיסות. הוא בא... נכון. זה התיקון. זה עולם שהוא אינסופי. והכל באופן ניסי הוא כדבר בלתי נתפס בהיגיון האנושי. היום אנחנו פוחדים. מה שלא הגיוני, זה מפחיד אותך. אז זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות מסתדר. רבי נחמן מברסלב עליו השלום אומר לבן שלו, תיזהר מן ההיגיון. תיזהר מן ההיגיון, כי ההיגיון זה לא מה שמדריך את העולם. יש היגיון אנושי, לא צריך לברוח ממנו, צריך מאוד מאוד להיזהר, כי יש היגיון אלוקי, שהוא עובר את המידה האנושית, ולפעמים אני לא תופס, ורוב הזמן אני לא תופס, אבל זה ככה עובד. אתם חושבים שלגור בארץ ישראל זה הגיוני? החיים שלנו פה הם הגיוניים? הרי אנחנו עטופים, מוקפים, מ-700 מיליון אויבים. זה הגיוני? רק יריקה אחת מטביע אותנו בים. איך אנחנו מתמודדים? זה הגיוני ש13 איש מתמודדים מול אימפריה יוונית ומנסים? זה לא הגיוני. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. שום דבר לא התשנה. בימי מתיתיהו בן יוחנן כהן גדול, כשעמדה מלכות יוון, מלכות יוון, אימפריה, מאות אלפי חיילים, מסר את הגיבורים ביד חלשים, 13 איש. בדיחה, אפילו בסרט מצויר, לא הייתי מעיז לעשות בדיחה כזאת. איך? ומכוח הנצח שהיה תמון שם, התחצו ישראל בעוד תפארתם וחזרה המלכות לישראל. מלחמת השמן. כל אחד חיפש את השמן. אלה חיפשו לתמה, ואנחנו חיפשנו לפתוח. ומצאנו. והמלכות חזרה. וכמו שהיה אז, בימים ההם, כך פני הדברים בזמן הזה. אם רק נגיע להכרה של סגולתנו הנצחית, איפה אני חוזר לרצף הסיורים שלנו, אם רק נגיע לסגולתנו הנצחית, נדע מי אנחנו, איזה נצח יש בתוכנו, ונחזור לזהותנו המקורית, לא יוכל שום כוח זר לחלל את קדוש ישראל, וממילא יתגלה האור האלוהי, אפילו כשלכאורה כבר שקעה חמה. למה אמרתי את זה? כי זה מה שכתוב בגמרא. מתי מדליקים את המנורה? כשקעה חמה. כן, חנוכה, מתי מדליקים? בשקיעה. למה? אפילו למי ששקעה חמתו. אפילו למי שכבר אין לו אור בחיים, הוא חושב שהוא מיועד, כבר אין מה לעשות. אז תדליק, אתה תראה את כל יתחיל מהתחלה. אין יאוש בעולם כלל. אסור להתייעץ. בתוקף הספקות של העולם החשוך, שם אתה מדליק את המנורה. שם אתה מדליק את האור. אז מה זה חנוכה? כי שמו כן הוא. חינוך. אז למה לא חינוך? למה חנוכה? כי זאת נקבה. זה חג נשי. חנוכה בלשון נקבה. ולא חנוך. חנוכה. למה? כי רק האישה יש את הכוח הזה לגלות ממש את הדברים במציאות. אז כשאתה יושב מול הנרות של חנוכה, אל תהיה כמו איזה טמבל של דקה הדלקת ואחרי זה אתה בורח לראות טלוויזיה. אתה מול נרות עכשיו שמחנכים אותך. לדעת מול מה אתה נמצא, יש לך פה נרות, אדוני, אם אתה לא מבין איזה אנרגיה יש לך מול העיניים, אתה מבזבז את הזמן שלך. וזה חשבתי שחשוב ללמוד עד חנוכה בענייני חנוכה. כדי לדעת מה עושים בחצי שעה שאני חייב לשבת מול המנורה של החנוכיה. אתם יודעים שחייבים להישאר חצי שעה מול הנרות, לשבת ולהסתכל. הנרות הללו קודשים. אין לנו רשות להסתמז להם, אלא לראותם בלבד. ומה אני עושה כשאני מסתכל עליהם? אני מתפלל, אני מבקר. אני פותח, הכל פתוח באותה שעה. חצי שעה, הכל פתוח. מה שאתה רוצה תבקש. הנרות הללו קודש הם. דרכם אנו מתחנכים לקראת הופעת הקודש העליון. מחנכים אותנו לביאת המשיח, זה מה שיהיה. בגילוי מלכות השם בעולם, במהרה בימינו, אמן, נצח. זאת אומרת, יש לנו פה חינוך שלם של בניין, של אופטימיות, של יהדות אמיתית, של לא התבחיינות ופינוק של אנשים שכל הזמן בוכים ומתלוננים על כל דבר, אלא עם שנבנה כמעט כמעט כמו הגאולה, יש לו סבלנות, אבל הוא חזק, יש לו עוז, יש לו תכונה של קודש, אבל עם גבורה, כי אנחנו צריכים לנצח, כי אין לנו ברירה אחרת. וצריך להפסיק להתבחיין ולהגיע לניצחון הזה מתוך הנצח ישראל לא ישקר, מתוך זה שאני מודע למי אני בפנים. תודה רבה.